אנחנו נמצאים במהדורת הרב שילת בעמוד מ"ו, ובמהדורת הרב גפח באיזה עמוד? ק"ד. טוב, אולי נסכם מה שראינו עד כאן ממש בקצרה. הרמב״ם ככה, קודם כל הדף, הדיפה הראשונית ותקיפה מאוד את איגרתו של אותו חכם שכתב ליהודי מרוקו, ואני חושב שאפשר לסכם ולומר שרבנו התייחס לשלוש נקודות עיקריות. קודם כל, הוא העריך לתמוע על אותו חכם שלא מבחין בין אונס לרצון. הוא מביא כל מיני ממרות שכל העובד עבודה זרה, הוא כופר בכל התורה כולה וכו', והוא אומר פה, האנשים הללו הם אנוסים, הם לא עושים את זה ברצון. הממרות הללו נאמרו על מצב שאדם עובד עבודה זרה מרצון. חוץ מזה, רבנו גם כתב בשולי הדברים שהאסלאם הוא לא עבודה זרה, ובזה הערכנו בשבוע שעבר גם מתשובות רבנו, גם ממשנה תורה, שגם אם יש להם ריטואלים שהם ביסודם לקוחים מעבודה זרה, אבל ודאי שהמשמעות היא כבר לא ידועה להם והם לא מתכוונים אליה. והנקודה השלישית שרבנו התייחס אליה היא שאין ביהדות מושג של הכל או לא כלום. אתה לא אומר לאדם או שאתה עומד ב-100% וכולי, או שכל מה שאתה עושה לא שווה. כל דבר שאתה עושה הוא שווה. כלומר, צריך להתייחס גם למצבים של בדיעבד, ולתת לאדם את ה... לחזק אותו באשר הוא שם, במצב שבו הוא נמצא, ולא לייאש אותו, אלא לעודד אותו. כן? זה אולי שלוש הנקודות שרבנו עסק בהן, וכעת הוא נכנס ככה כבר לדיון יותר עיוני, הייתי קורא לו, כאשר בשלהי האיגרת הוא גם ייתן הדרכה מעשית ליהודי צפון אפריקה. וכאשר ראיתי הדובר הזה המח לי הג'ופו עיניים, שמתי יודי לגבס סמים ובסום עם ראש מספרי הגדמונים, עשה מהם סום מועיל למה חלו ההיא שתה רופא בו. אז רבנו בתור רופא, הרבה פעמים, גם בשמונה פרקים וכו', הוא משווה בין רפואת הנפש לבין רפואת הגוף. וראיתי לחלק זהו עניון לחמישו מינים, או טוב, חמישה סוגים. המין הראשון בחלוקת המשואות בעת האונס, כשגוי אונס יהודי לבטל מצווה ולעבור עבירה, מתי הוא צריך למסור את נפשו להרג ולא לעבור, ומתי יעבור ואל יהרג. המין השני, אני חושב שיותר נכון לתרגם בגדר חילול השם ועונשו. נשים לב שלרוב רבנו כותב חילול השם ה' שין מם ולא ה' עם הקף, ואני חושב שזה באמת מאוד נכון, כי את השם התברך, את עצמותו, אנחנו לא יכולים לחלל. אדם לא יכול לחלל וגם לא לקדש, כזאת שהוא לא צריך שיקדשו אותו, ואף אחד לא יכול לחלל אותו. אבל את השם, דהיינו את ה... הופעה, את הייצוג שלו בעולם, שזה אנחנו בעצם מייצגים, פה ניתן לקדש או חלילה לחלל. אבל בגלל שבפה זה נשמע אותו דבר, השם והשם, אז לפעמים מתחלף בכתיבה. אבל יותר נכון לכתוב כך, הרבה יותר נכון. חילול השם, ה' שין מם. בגדר חילול השם הוא עונשו. מה נקרא שאדם מחלל שם שמיים ומה עונשו? המינה שלי שהיא במדרגת הנהרורים על קדושת השם, והוא אנוסים באונס השמות, שאולי לא מסרו נפשם על קדושת השם והם עוברים עבירות באונס. המין הרביעי בעניין זה השמות מקלו לשמודות ומה שראוי לאדום לעשות בו. המין החמישי בביאור איך יאות לאדום שישומר בזה השמות השם יבדת לו, נוסחה יותר מבוררת. אני לא כך יודע כעת מה ההבדל בין ה פרק הרביעי לפרק החמישי, אבל בסדר, כשנגיע לשם נראה, יש עוד זמן לפנינו. המין הראשון, בהחלט רואים שהסגנון של האיגרת הזו הוא לא סגנון משובח, דיברנו על זה כבר, שהמקור הערבי עבד מאיתנו להבדיל מאיגרת תימן, ונשתמרו בידינו שני תרגומים שונים ששניהם קצת מקרטעים. במהדורה של מור יוסף העברית יותר יפה, כי הוא ניסה על פי התרגום העברי לנסות לחשוב מה היה במקור הערבי, כן, ושוב לתרגם. הוא היה כזה רמבמיסט, הוא חי רמב״ם, זרם לו בעורקים, ינק את זה על שדי אמו, שככה הוא היה יכול לנסות לחשוב באיזה ביטוי רבנו השתמש כאן. איך? המחלה זה האיגרת של אותו חכם. זה החולי. כן, כן. המין הוא ראשון בחילוג המשואות בעפו אונס. יש מקביל לקטע הזה באיגרת, פרק חמישי בהלכות יסודי התורה בספר המדע, עוסק ב... אצלי לא כתוב... אולי, אני חשבתי שדן התכוון לשורה לפני כן. הדבר הזה, המחלי הגוף והעיניים, לא יודע אם זה האונס, אלא האיגרת של אותה חכם, היא מחלה, ברוך הבא, היא מחלה את הגוף העיניים. אולי בהמשך הוא מדבר גם, עשה מהם שם מועיל למחלה, היא, אולי שם זה כן, השמד עצמו. יכול להיות שאתה צודק, בהחלט. כן. מה אתה אומר לתנאי? בגלל שהיא מייאשת. אז אולי ההתחלה זה הדבר הזה, המחלי הגוף העיניים, נראה לי הכוונה היא, ואחרי אשר ראיתי, לא שהוא ראה את השמד, אלא כאשר קראתי את האיגרת, אבל שם מועיל למחלה, יכול להיות שהכוונה היא באמת לשמד, או גם לשמד, באופן כללי יותר. עכשיו, המקבילה של החלק הזה של האיגרת, פרק חמישי, מהלכות יסודי התורה, שם רבנו גם מדבר על הגדרים הללו, מי שירצה בזמנו החופשי, כדאי לו לעבור על הדברים. המין הראשון בחילוג המשואות בעת האונס. יש בו שלושה חלוגים, דהיינו המצוות מתחלקות לשלושה חלקים בשאלה האם יהרג ואל יעבור או יעבור ואל יהרג. מהמשואות, דהיינו חלק מהמצוות, חלק קטן, והן עבודו זרו וג'ילוי ערויות ושפיכות דומים, הדין בו הן הוא שכל זמן שיהיה אונס או דום על אחת מהן, מסוו שיהיה הורך ואל יעבור בכל מוגום ובכל זמון ועל איזה עניון שיהיה. אמנום אמרי בכל מוגום רסוננו בו בין בסנעו בין בפרהסיו, כי בהמשך נראה שיש הבדלים בין צנעה לבין פרהסיה. כאן אומרים זה לא משנה. ואמרי בכל זמון רסוננו בו בין בשועת השמות בין שלא בשועת השמות, שגם זה חילוק שיבוא במצוות האחרות. ואמרי על איזה עניון, בין נתכוון להעבירו, בין לא נתכוון להעבירו, אלא יש לו מוטיבציה אחרת, יהיה הורג ואל יעבור. אז חילקנו את התרייג לשני חלקים. בחלק הראשון יש עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואלו עבורות, עבירות כל כך חמורות, שאם אונסים אדם לעבור על אחת מהן, לעולם הוא צריך למסור את נפשו. יהרג ואל יעבור, בין אם זה בצנעה, בין אם זה בפרסיה, בין אם זה בשעת השמד, שלא בשעת השמד, הגוי מתכוון לעשות לו דווקא, או שהוא מתכוון להנאת עצמו, וכיוצא בזה, לעולם ימסור את נפשו. מאיפה לומדים את זה? אז יש לנו כך, לגבי עבודה זרה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, לגבי עבודה זרה, כאילו עבודה זרה היא ביטול כל התורה כולה, ולכן אדם צריך למסור את נפשו. לגבי שפיכות דמים, הגמרא אומרת שזו סברה, מה יחזת לדמה דידך סומה כתפה, למה אדם מותר לו להציל את עצמו בחיי חברו, זו סברה שלו. ובעריות כתוב, כי כאשר יקום איש על רעהו להורגו נפש, כן הדבר הזה, אז הוא הוקשו עריות לשפיכות דמים. עכשיו, יש פה הרבה דיונים הלכתיים שלא ניכנס אליהם, מה מוגדר בדיוק כגילוי עריות, מה מוגדר כשפיכות דמים, מה מוגדר כעבודה זרה וכיוצא בזה, יש פה הרבה דיונים, אבל בגדול זו ההגדרה. ושאור כל המשואות כולון מלבד אלה השולוש, אם אנוס או אנוס יביט, אם להנו את עצמו נתכוון יעבור ואל יהורר, בין בשועת השמות, בין שלא בשועת השמות, בין בספר, בין בפרסיו. כן, גוי שאומר ליהודי, בנה לי את ביתי בשבת, כן, שיבנה לו את ביתו בשבת, ואם לא הוא יהרוג אותו, אז היות בשבת היא לא אחת משלוש עבירות החמורות, והוא עושה את זה להנאת עצמו, הוא מעביד אותו גם ביום חול, לא רק בשבת, הוא לא מוכן שהוא ינוח בשבת, אז בכלל לא אכפת לנו האם זה בפרסיה, והאם זה בשעת השמד, זה לא משנה, כי בעצם אין פה מלחמה דתית, זה לא משהו עקרוני, ולכן יעבור ואל יהרג, וגם לזה צריך מקור. אז התורה אומרת, כן, ושמרתם מצוותיי וחוקותיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. דיינו, בכל מצוות התורה, אם הברירה היא, אם המחיר הוא חיים, אז לא משלמים את המחיר הזה. והתורה אמרה וחי בהם. מה? כי שם יש לימודים מיוחדים. בעבודה זרה גילוי עריות שירות דמים, הם היוצאים מן הכלל. באמת היה צריך לימודים מיוחדים. הכלל הוא וחי בהם, ולא שימות בהם. והיה צריך, היה צריך ראייה מפורשת לכל אחד ואחד שהוא היוצא מן הכלל. וראו יולדו ואומרו... כן, אבל זו סברה כל כך פשוטה שלא צריך קרא. כן, שהגמרא לפעמים אומרת למה לקרא סברה היא. יש לך סברה כל כך חזקה, מה פתאום שאדם יציל עצמו בחיי חברו? כן, אם זה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש, יש שני הצדים, אז המבט לא יכול להיות סובייקטיבי, אלא אובייקטיבי. וראו יולדו ואומרום בפרק בן צורר ומורה, פה הציטוט הוא חלקי, ומורי יוסף כנראה ישלים אותו. והוא אסתר פרהסיו הווי, שואלים איך אסתר נבעלה לחשברוש, והרי כל העולם ידע על הדבר הזה. והשיבו, זו דעת אביי בגמרא, אסתר גרגע עולם הויתו. הייתה פסיבית לחלוטין, והיא לא עשתה מעשה. כך אומר אביי.
מה השאלה? לא כתובה להתאפל.
למה לא? לא הבנתי. היא צריכה לנסור את הנפש. לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה. נעשה סדר. קודם כל זה לא גילוי עריות. כי אם זה גילוי עריות, אז זה לא יועילו כל התירוצים. כי הרי אמרנו שבגילוי עריות, לעולם צריך למסור את הנפש, שהרג ולעבור. למה זה לא גילוי עריות? איך? של מי? של מרדכי. אפילו אם תגיד שהיא אשת איש, כן, והיא לא לבת, לבית, כך חזל דורשים, אבל גם אם תגיד שהיא הייתה, דווקא בגלל שהחשברוש היה גוי, האיסור על אישה מישראל להיבעל לגוי זה לאו, זה לא קרת. עריות זה רק דברים שהם בקרתות ומיתות בדין. דווקא כאן יהודי שיבוא על אשת איש או על אישה נידה אפילו פנויה, אז זה נחשב אחד מאיסורי עריות, כי זה בקרת ובמיתת בדין גם במקרה של אשת איש, ואז יש מצווה יהרג ואל יעבור. דווקא אסתר זה לא היה גילוי עריות, זה היה לאו, זה לא, כמו שאסור לאכול חזיר, אסור לבת ישראל להיבעל לגוי. אבל שואלת הגמרא, אבל זה היה בפרסיה, אז למה זה מותר? וחילול השם בפרסיה, כולם ידעו שהיא נלקחה לארמונו של החשברוש. אז על זה משיבה הגמרא, והשיבו, זה אמר אביי, אסתר גרגע עולמו יתו, היא לא עשתה שום מעשה, הייתה פסיבית לחלוטין, הכל עשה החשברוש. רבו אמר, הנואף עצמו שאני, ואז לא רבו לטעמי, דאמר רבו, וכאן הגמרא מביאה גוי שאמר בישראל, לא תבנה לי את הבית, אלא תקצור שחת, תקצור תבואה לבהמה בשבת, יעבור ואל יהרג, כי הגוי מתכוון להנעת עצמו. אבל אם הגוי יגיד לישראל, תקצור שחת ותזרוק אותו לנהר, זה מין עבודה כזו סיזיפית, רק כדי להראות לך שאין שבת, אז במקרה הזה הגמרא מתחילה לחלק, אם הגוי עושה לדווקא, אז פה אם זה בפרסיה, כמו שנראה, ימסור את הנפש, ואם זה בינו לבינו לא ימסור, אבל אם זה בשעת השמד, אפילו בינו לבינו ימסור. כלומר, החלוקה היסודית, כל מה שרבנו רוצה להראות מהסוגיה, אסתר זה לא היה גילוי עריות, כי גילוי עריות נזכר בפסקה הקודמת ואין בזה שום דיון, רואים פה שיש מחלוקת, יש חלוקה בין פרהסיה לשלא בפרהסיה, ועיקר הדברים רבנו רוצה להביא את זה להראות שהשאלה אם הגוי מתכוון להנעת עצמו או שלא. כן, עד שיהרגו אותו. כן? שמה? שאתה מסרבת פקודה במלך, מוריד לה את הראש, זה מה שהגמרא שואלת. אתה מודיעה לו שהיא לא רוצה לבוא, כמו ושתי, כמו ושתי. אתה מודיעה לו שהיא לא צריכה להתאבד, הם כבר יהרגו אותה.
אבל... זה בא בגלל דוגמה שהוא לא חשוד על ה... כאילו שהוא לא יעבור. אני מצטרף לתת, קומם ו...
למה לא? בוודאי. אם זה אחד משלוש...
אם הגוי לא יערוג אותו, מה לגוי
מנת לערוג? נו, אז מה הוא כן יעשה לו?
למה לא יתאבד עם אחרי
חילה? למה הוא צריך להתאבד? למה שיתאבד? הוא לא צריך להתאבד. זה לא גילוי עריות, לכן היא לא צריכה. נו. מה זה? לא, לא בדיעבד, לא אחרי מעשה. אתה שואל כדי למנוע את המעשה?
כן, אפילו גם. נגיד שבר אותה יהודי והוא מתאבד.
והוא בוכה.
אז הוא
בועל אותה לאונסה. היא צריכה להתנגד בכל כוחותיה. האם היא צריכה להתאבד? לא, היא לא צריכה להתאבד. זה לא מצינו. לא מצינו שהיא צריכה להתאבד. לא, היא צריכה להתנגד בכל כוחה. זה כן. לא חושב שהיא צריכה להתאבד. היא לא צריכה, לא יודע. להגיד שהיא צריכה להתאבד, אני מסופק.
אבל אם הוא בא לעמוד עליו, זה שהוא יערב אותה.
נכון.
זה לא שהיא תערב לעצמה.
נכון.
זה יערב לעצמה.
לכן, כן. היא מסור עצמו להריגה. כן. כך נראה לי. לא חושב שמצינו גדר כזה שאדם צריך להתאבד. אני מסכים עם דן. טוב. אם כן, אינני תבוער לוח שכל זמן שיתכוון לנו את עצמו יעבור ואל יהורר אפילו בפר הסיוע ובשועף השמוד. כלומר, אנחנו לא מדברים עכשיו על שלוש עבירות החמורות אלא על כל האחרות. יש לך ספר עזרי בעמוד ממזן. בכל העבירות האחרות חוץ משלוש החמורות, אם הגוי מתכוון להנעת עצמו אפילו בשעת השמד ואפילו בפרסייה, יעבור ואל יהרג. ואם נתכוון להעבירו, הוא אומר לו תקטור שחת ותזרוק אותו לנהר בשבת, יביט כמוכן. עכשיו יש כאן את החילוקים של שעת השמד או לא שעת השמד, פרסייה או לא פרסייה. אם הויתו עתה היא שועת שמוד כללית שגוזרים גזירות על הדת, יהורר ואל יעבור בין בסנעו בין בפר הסיו. ואם שלא בשועת השמוד והויו בסתר, יעבור ואל יהורר. ואם בפר הסיו, שזה עשרה מישראל, לא עשרה גויים, יהורר ואל יעבור. וזה תורף לשון את ג'מרו בזה, כי אתו רב דמה אמר בי יוחנון, כן, רב דמה היה מרבנן נחותאי, שהיו יורדים מארץ ישראל לבבל לצורכי מסחר או לצרכים אחרים, והם היו מביאים את שמועות חכמי ארץ ישראל לבבל. אז כשהגיע הרב דמה לבבל, הוא הביא את שמועתו, את ממרתו של רבי יוחנן, לא שונו שיעבור ואל יהרג כשאלו שלו בשועת השמוד, אבל בשועת השמוד יהורר ואל יעבור. כי אתו רבין אמר רבי יוחנן, כמו רב דמה אמר בשם רבי יוחנן את החלוקה של שעת השמד או לא שעת השמד, ואילו רבי אבין רבין הוא הביא בשם רבי יוחנן אפילו שלא בשועת השמוד, לא אמרו אלו בשנעו אבל בפרהסיו אפילו מסוגלו מדרבונן. וכך אמרו מי מסוגלו מדרבונן, הגמרא אומרת לשנו יהיה ארגתו דמסני, אפילו לשנות את הסירוכים של הנעל, זו מצווה קלה שבפרסיה צריך למסור עליה את הנפש. את הנפש. ואומנם פרהסיו רצונם לומר עשורו מישראל, וכך אומרו זכרונו מברכו אין פרהסיו פחותו מעשורו, וכולון מישראל. בואו ננסה ביחד לעשות לנו טבלת סיכום, שכל אחד צריכה להיות חרוטה על לוח ליבו. איך? כולם ידעו. כן, ידעו, בסדר, לא צריכים להיות נוכחים, אבל כולם ידעו בדבר, זה חילול השם, והרבה יותר מעשרה מישראל ידעו מהדבר. כן, אפילו יוודע אחר כך, זה נחשב לכאורה כפרסיה. למה זה היה מותר? נכון, נכון, הרגע, לא. כי הם מדברים שזה לא להנעת עצמו. מה הגמרא תרצה? רבו אמר, הנועף עצמו שאני. לא היה לו בזה עניין, הוא אפילו לא ידע שהיא יהודיה. ודאי שלא היה לו עניין להראות לה שהדת שלה מחוקה אצלו, וכיוצא בזה. אלא להנעת עצמו, אז זה מותר. בואו ננסה לעשות טבלה מסכמת. קודם כל, חלוקה ראשונית. מה שמים בצד?
שעת
שלוש עבירות החמורות, כן, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בכל מצב, לא משנה, יהרוג ואל יעבור. כן, יהרוג ואל יעבור זה הכי טוב, אם הוא יכול. אבל כשהוא לא יכול, אז אפילו יהרוג ואל יעבור. בסדר. עכשיו, בשאר המצוות, לא, לפני כן, לפני כן. נכון. אם זה להנאת עצמו בשאר מצוות, לעולם יעבור ואל יהרוג. אפילו זה שעת השמד, אפילו זה פרסיה, כי ברגע שזה להנאת עצמו, אין פה משהו עקרוני. אז אם מצידו אין משהו עקרוני, גם מצידנו אין משהו עקרוני, חזרנו לכלל של הוא חי בוהם, ולא שיומות בוהם. העניין נהיה יותר מורכב כשזה לא שלוש עבירות החמורות, אבל גם לא להנאת עצמו, אלא הוא אומר לו בשבת, תקטוף אספסת ותזרוק לנהר, כדי שתלמד שאצלי אין שבת, אומר לו המעביד הגוי, ואם אתה תקטוף, אני יהרוג אותך. ככה הוא אומר לו. אז פה אמרנו שהחלוקה היא צנעה ופרסיה, מצוין, ובשעת השמד אפילו בצנעה, נכון? בשעת השמד אפילו בצנעה, ברגע שזה עקרוני, אז יהרג ואל יעבור. טוב. ככה אנחנו, ככה הקרסה שקיבלנו. כן, כן, אני רואה, גם אצלי, כן. כי התור עוב דמה, ככה אנחנו קוראים. דרך אגב, כן, נכון. דרך אגב, בשואה, הפוסקים שחיו בזמן השואה טענו שהגדר הוא קצת שונה, או הרבה שונה, בגלל שבשואה המלחמה העיקרית לא הייתה נגד היהדות, אלא נגד היהודים. כלומר, הרי גם יהודים מתבוללים לחלוטין, רדפו אחריהם. ולא היה מועיל יהודי להתנצר, להבדיל מכל השמדות שהיו עד אז, שזה היה עניין דתי. ברגע שאדם יעבור מדתנו לדתם, אז הייתה לו נפשו לשלל. פה לא. פה זה הגזע, בדיוק. זה מלחמה נגד היהודים, נגד הגזע היהודי, פחות נגד היהדות. גם, אבל פחות. ולכן הפוסקים אמרו שממילא כל הגדרים הללו הם לא נכונים, כי השמד זה על הגוף. ולכן צריך להציל את הגוף. יש אפילו פוסקים שכתבו שאדם יכול להציל את עצמו על ידי זהות קתולית, אפילו להיכנס לכנסייה ולעבוד עבודה זרה, שאמרנו עבודה זרה הרי זה בירג ואל יעבור לעולם, בכל מצב. אז מה פתאום יתירו את זה? בגלל שבאמת הבינו שעכשיו המאבק הוא לא מאבק ערכי, אלא הוא מאבק הישרדותי. ולכן אדם צריך לעשות כל מה שביכולתו כדי לשרוד. ככה זה פחות או יותר. הנה למשל, היו הרבה שאלות מזעזעות. היו שאלות של אנשים, האם הם יכולים למסור את הילדים לשכנים נוצרים, והם בכלל לא יודעים אם הם יחזרו וישרדו או שלא, שזה ברור כמעט לחלוטין שהילדים הללו יגדלו ויהיו נוצרים. הם לא יחזירו אותם, ובאמת הרבה לא יחזירו. והיה בזה דיונים מעניינים בין הפוסקים, וזה לא כך ברור שזה אסור, בגלל שבאמת המאבק הוא הישרדותי. לא, זה בדיוק העניין, שזה לא אותו שמד. שמד זה שמד על הדת, לא על היהודי, זה לא השמדה. מה? נכון, זה לא שמד, זה השמדה. אבל מה שטענו זה שמאז ומעולם לא היה כזה דבר.
הרב אומר שבעצם שבשמד פיזי אין לנו בעיה.
משמד פיזי צריך להיסרד. משמד
פיזי
צריך
להיסרד.
כן.
משמד רוחני.
אז זה חל.
אז אין לי בעיה עם משמד פיזי.
החילוק הזה לא עשינו.
נכון, לא עשינו כי זה לא היה היסטורי. זה מה שטענו. ברמב״ם זה לא נמצא. בגמרא זה לא נמצא. כן, איפה זה נמצא, זה לא נמצא. זה לא נמצא, נכון. הם באמת טענו שזה, אבל באמת לא היה לנו מאז ומעולם, יעבדוך עמים, תודה. מאז ומעולם לא היה לנו כזה צורר שהיה כזו שנאה גזעית שיהודי אפילו לא יכול להשתחרר ממנה. כן, כן, נכון. יש הרבה שוטים מתקופת השואה שהם ממש מעוררי חלחלה, והרבנים היו מאוד מסכנים, בגלל ששאלו אותם שאלות, הרבנים עונים שם, השאלה שאתה שואל אותי היא צריכה בדין של 23, זה בדין של דיני נפשות, ואתה שואל אותי, אני עכשיו בלי ספרים, לפעמים במחנה או בגטו, אין לי ספרים, אין לי יישוב הדעת, אין לי כך וכך, והרבה פעמים הרבנים לא היו עונים, היו אומרים, אני לא יכול לענות, אני לא יכול לברר הלכה כל כך חמורה של נפשות, למסור את הילד לשכנים הנוצרים או לא למסור. יש סיפור ידוע ש... אני אומר שזה לא היה ברור, שיש על זה דיונים, אני לא זוכר כרגע, לא הכנתי את זה, אבל יש הרבה ספרים שעוסקים בנושא הזה של השואה, לא היה ברור שזה אסור, למרות שזה בעצם למסור את הילד לנצרות, לעבודה זרה. למה? בגלל שהמציאות היא שונה לחלוטין, זה לא שמד אלא השמדה, זה משהו אחר, ולכן שם המשחק הוא הישרדות. יש מעשה די... נכון. בדיוק, אלא עניין גזעי של, של, של הישרדות פיזית. איך הרבה מהסיפורים הללו יצאו? יש לא מעט רבנים שאחרי השואה כתבו שוטים. יש אחד למשל, רבי אפרים אושרי, קראו לו, היה מרבני קובנה בליטה. אחר כך הגיע לארצות הברית אחרי השואה, אז הוא חיבר שוט ממעמקים. דהיינו שאלות שהוא נשאל בתקופת השואה, ואחרי השואה הוא התחיל לפתוח ספרים, ולהתייחס לכל מיני סיטואציות שבזמנו בדרך כלל הוא לא פסק בהם, כי הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לפסוק. אז יש לו שם כל מיני דברים, ועוד אחרים, ויש שם דברים ממש מסמרי שיער. אומרים שפעם, כאילו, זה היה בראש השנה, סיפור בראש השנה, הוא מספר, אני חושב, שעכשיו הנאצים, ימח שמם וזכרם, תמיד היו בחגי ישראל דואגים לעשות אקציות ומשלוחים כדי ללחום בנו פסיכולוגית. כבר היהודים היו רועדים חודש לפני בו חג מסוים, כבר היו רועדים. אז תפסו 1,000 ילדים יהודים למשלוח, שהיה ברור שהם יהרגו תוך 24 שעות או משהו כזה, סגרו אותם באיזה צריך. אז הוא מספר, הרב אפרים אושרי הזה, שבא אליי איזה יהודי, ואומר לו, הבן שלי בפנים, ואני יכול להוציא אותו, יש לי פרוטקציה, אבל המנובלים האלה, יקים זה יקים. 1,000 זה לא 909. הם הכיסו מישהו אחר. מותר לי להוציא אותו, או אסור לי להוציא את הבן? ואז הוא אמר לו ככה, אומר לי, השאלה הזו היא צריכה להיעצות עם עוד תלמידי חכמים, צריכה ספרים, אני לא אומר לך שאסור, ככה תעשה כהבנתך. ככה הוא אומר, שאותו יהודי לא הוציא את הבן שלו, אם לא היה בטוח שמותר לו. ואז הוא דן בשאלה הזו, אחרי השעה הוא דן בשאלה הזו, אם היה לו מותר או אסור. כן, אבל פה הוא לא תופס בידיים מישהו, הוא מציל את הבן שלו. זה שאחר כך הרוצחים יעשו דבר אחר, זה לא בידיים. זה לא כמו שבשפיכות דמים, מי חזית דדם הדידך סום הכתפי. הוא לא עושה כלום, הוא לא מוסר מישהו אחר, הם עושים, הוא מציל את הבן שלו. יש הרבה היגיון לומר שזה מותר. אני לא יודע מה הוא פסק אחרי השואה, אבל מכל מקום רק שנראה, עם איזה שאלות הרבנים התמודדו ובאיזה סיטואציות יהודים עמדו. היהודי הזה במידה רבה הוא יותר גדול מאברהם אבינו, כי אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו, גחנו את בנכו, את יחיד אחו, הוא יכול להגיד לו לא, קיבל צו 8 מהקדוש ברוך הוא. פה היהודי הזה הוא יחשוב, ואם יתברר שהיה מותר לי, הרי הוא יאכל את עצמו כל החיים וכיוצא בזה. הספק הזה, מי אומר בכלל שההלכה מצריכה אותו למסור את הבן וכיוצא בזה, והוא ככה התנהג בכזו גבורה, ודברים שקשה להבין אותם בכלל. טוב, בכל אופן, אבל אז רק הערנו שהטבלה הזו לא ברור שהייתה נכונה בימי השואה, אבל כשמדובר במלחמה דתית, אז נזכור את זה, ששלוש מצוות הם הצידה, לעולם יעבור ועל יהרג. שאר המצוות, אם הגוי מתכוון להנאתו, לעולם, סליחה, בראשונות, לעולם יהרג ועל יעבור. פה, לעולם יעבור ועל יהרג, שהגוי מתכוון להנאת עצמו, מתכוון להעבירו על דעת, אם זה בפרסייה, יהרג ועל יעבור, ובשעת השמד, אפילו בצנעה, יהרג ועל יעבור. לא, זה כמו עם הנאצים, כן. זה לא מלחמה... לא מעניין אותם אם האדם הוא שומר מצוות, לא שומר מצוות, אם הוא כך וכך, ושנאה. יש להם הרבה מן המשותף. זה גם המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, הוא היה, הזכרנו אותו בשבוע שעבר, הוא היה שותפו של היטלר, הוא הלך לעזור לו שם, באירופה.
אבל זה לא שאנחנו נתחמם, עד שמה שאנחנו נתאם איזשהו מצב של אנדרדוג, מה?
נכון, 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 גזרות דתיות.
זה לא ממש יכול לעשות עכשיו את ההשוואה הזאת.
נכון, לכן אמרתי, זה לא דומה, זה פה, זה מלחמה, פה זה מלחמה לחיים ומוות. זה לא, זה גם לא, זה לא מה שהם מבקשים מאיתנו, הם לא... טוב, שנזכה לקדש את השם בחיים ולא, לא נגיע לכאלה מצבים. המין השני ברבו לחילול השם ועונשו, או ברדר חילול השם ועונשו. חילול השם התחלק לשני חלוגים, כלולי ופרוטי, דהיינו להמון וליחידי סגולה. והכלולי יחולק לשני חלוגים, דהיינו כל יהודי יש אצלו שני סוגי חילול השם אפשריים. הו אחד מהמושי יעשה אחד מבני אודום עברו להכעיס. לא יעשנו לתענוג שימצא במעשהו, אלו להיותו גל בעינו ונבזע. הנה כבור זה חילל השם, הוא אמרו יתעלה ולא תשובו בשמי לשוגר, וחיללתו את שם אלוהכו, אני אדוני. וזה המעשה, שבועת שקר, אין שום תענוג והנאו נמצאים בו, לפי כך אם פועל זה פועל בסתר, הנה חילל השם יתעלה בסתר. ואם עושה אותו בפרהסיו, הוא מחלל את השם בפרהסיו. וכבר בארנו שכל מקום ששנה אמור בפרהסיו, עשורו מישראל. אז מור יוסף בהערות שלו מעיר פה לנכון, שהכוונה כאן על שבועת שקר שהיא לא על ממון. אלא סתם אדם, אדם יש אדם שהוא שקרן כזה בשביל התחביב. אין אצלו הבדל בין אמת לבין שקר, הוא לא מרוויח מזה כלום. אבל הוא נשבע לשקר. אז היות ושבועת שקר זה עוון ועוון חמור, כי הוא נשבע בשם השם, והשם אלוהים אמת, והוא נשבע בשמו לדבר לא נכון, זה נקרא חילול השם. מה הכוונה? חילול השם זה עבירה שאין שום מוטיבציה שיכולה להסביר אותה, חוץ מאשר ששם השם בעיניו הוא חסר ערך, אז מה אכפת לו להישבע לאמת, להישבע לשקר, או עוד דוגמה שמובאת הפוסקים, מוכרים לך בשר כשר ובשר טרף באותו מחיר. ואותו יהודי הולך וקונה דווקא את הטרף, אז זה נקרא לעשות להכעיס. אדם שעושה להכעיס, זה חילול השם. אדם שיש לו מוטיבציה של הנאה, הבשר הטרף הוא יותר זול, הבשר הטרף הוא יותר טעים, אני אומר, אין לו משהו נגד הקדוש ברוך הוא, אלא יצרו, אנסו. לכן זה לא חילול השם מובהק. אבל יהודי שעובר עבירה שאתה לא יכול להבין בכלל את המוטיבציה שלו לעבור אותה, אין לו שום טובת הנאה מהדברים, זה נקרא חילול השם, כי זה משהו אנטי כזה, זה משהו שהוא להכעיס, מה שנקרא. אולי נראה את המקבילה, קצת קשה להבין את המציאות הזו, באמת למה יהודי עושה דווקא, אבל אז אמרנו בפרק 50 מיסודי התורה, רבנו כותב, כל הוא עובר מדעתו, בלא אונס, דיינו מדעתו שהוא לא שוגג, הוא מודע למה שהוא עושה. ולא אונס, דהיינו שהוא רוצה בדבר. על אחת מכל המסורות האמורות בתורו, בשעות בנף אשלה חעיס, הרי זה מחלל את השם. ולפי כך נאמור בשבועת שגר, וחיללתו את שם אלוהכו, אני אדוני. ואם עובר בעשורו מישראל, הרי זה חילל את השם בו רבי. אז זה סוג ראשון של חילול השם, שאדם עושה עבירות, ברוך השם שאנחנו... רחוקים מאוד מהמושגים הללו, שאדם עושה עבירות בכוונה על מנת להכעיס. והשני, הסוג... איך? בשביל מה הוא כותב אותו? להכעיס? אז זה חילול השם. כן, זה חילול, זה בדיוק ההגדרה של חילול השם. כן. כן, אבל תראה, צריך לראות, אם הם חושבים שזה גומע שיעזור להם, אז זה איסור חמור, אבל זה לא להכעיס. להפך, הוא כאילו מחזיק משם הקדוש ברוך הוא, התפיסות שלו מעוותות. פה הרמב״ם מדבר על אדם שעושה להכעיס, כנשבע לשקר בשם השם, כדי להראות חלילה שגם השם זה שקר, או משהו כזה. זו הכוונה, בלי שום מוטיבציה. אני לא יודע באמת מה יעשו עם זה, צריך לקדור את זה, יש, צריך לקלף את זה עם האור. כן. טוב. והשני, הסוג השני של חילול השם, בכל אדם מישראל שיוגל אדם עצמו ולא יתגן פעולותו וג'שמיות עד שיג'ולו עשה להומון ממנו סיפורים מרונים מאוד ואף על פי שלא עושו עבירו כבור חילל השם מפני שראוי לו אדם שישומר מבני אדם כמו שישומר במה שבינו לבין בורו כמו שאומר ויתם נגיעים מאדוני ומישראל כך אמר משה רבנו לבני גד וראובן אז אדם צריך לצאת ידי חובת הבריות כמו שהוא יוצא חובת המקום ופה מדובר על אדם שלא עבר עבירה אבל הוא לא דאג לכך שלא ירננו אחריו ומספרים עליו סיפורים מגונים מאוד
למה
הוא לא עבר עבירה אבל נניח הוא מתייחד עם אישה והוא לא עושה איתה כלום והבריות מרננים אחריו שהוא מנעף, הוא לא מנעף באמת, אבל הוא לא נזהר והייתם נקיים מהשיחוד הזה שייחוד זה אסור של עצמו אבל מעבר לזה נכון? לא, פה לא מדובר תראה מה רבנו כותב שיקל אדם עצמו ולא יתקן פעולותיו הגשמיות אם סתם העלילו עליו אז הם לא בסדר פה הכוונה הוא לא נזהר, ואיתם נקיים, כתוב למשל, תלמיד חכם לא יצא מבוסם בלילה, שלא יחשדו בו, וכל מיני דברים כאלה. והוא אומר, מה אכפת לי, שיגידו מה שיגידו, והוא עושה דברים מחשידים, שגורמים לכך שמעלילים עליו עלילות, אבל יש סיבה לכך שמעלילים עליו, זה נקרא שהוא חילל את השם. לא, זה עוד לא הגענו, עוד לא הגענו.
והשני...
אותו דבר, זה הכוונה, שיתרשל הכוונה שהוא לא... כן. אז הבנתי, אז טוב שאתה מעיר לי, יכול להיות שמורי מבין את זה קצת שונה מהרב שילת, אבל בואו נסיים רק. מפני שראוי לאדם שישומר מבני אדם כמו שישומר במה שבינו לבין בורו כמו שאומר ויתם נגיעים מאדוני ומישראל וכך אומרו ביומו רוב נחמון בר יצחוק אמר כגון דאמרי אינה ששרה למורה לפלניו ואומרו עוד כגון שחברו בושין משמועותו עושה להם בושות כבר עושה להם פדיחות זה חילול השם אני עוד רגע אתייחס למה שהערת אופיר אבל יש הערה יפה שמורי זכורני שהוא מעיר שם בדרך כלל איך רגילים לפרש כגון דאמרי אינה ששר אלה מורה לפלניו איך בדרך כלל מסבירים את זה מה זה שר אלה מורה מה הכוונה השם יסלח לו על מי שאומרים שהשם יסלח לו זה כבר אומרים השם יסלח לו השם ירחם כמו שאומרים היום כן, שקדוש ברוך הוא ימחל לו שר כמו שאורוי מוחול ומותור כך רגילים לפרש כך ראשי מפרש על הגמרא. מורי כותב שבתימן לא למדו ככה. בתימן היו מלמדים ששר אלה מורה, הכוונה המורי שלא יתיר לו. ככה היו אומרים. איך הוא עושה כזה דבר? מורה זה לא הקדוש ברוך הוא, ושר זה לא לשון מחילה, אלא לשון הכל מותורים לא רם. גילו, מי אמר? המורי אמר לו. כלומר, הוא מחלל את השם, כי גם הוא מלכלך על ריבותיו גם, לא על עצמו. אומרים, איך הוא מרשה לעצמו כזה דבר? כנראה קיבל היתר. מהרב שלו או משהו כזה ככה היו מסבירים את זה בתימן אז על כל פנים אולי אופי יפה 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 זה כבר לא זכרתי עכשיו אני אתייחס למה שאמרת אחרי שנראה מה זה אצל החילול השם הפרטי דהיינו אצל איש מעלה ואז נראה את ההבדל והפרוטי יחולק בשני חלוגים שוב, גם כל הדברים הללו נוצרו רק בגלל התרגום. אין לי ספק שבמקור הערבי של הרמב״ם זה לא היה קורה.
דווקא מהמשך הלשון, דווקא זה קורה סותר. כתוב,
לפני
שצריך אדם להישמר
לפני
בן אדם מעבירות.
כלומר,
דווקא עבירות.
בסדר, בואו, עוד מעט נתייחס לזה. והפרוטי, כן חילול השם הפרוטי אצל אנשי מעלה, יחולק לשני חלוגים. הו אחד שיעשה איש חוכם, מעשה שהוא מותר לכל בני אדם, אלו שאיש כמו הוא, אין ראוי לעשות כמעשה הוא, מפני שהוא איש ידוע במעשה החסידות, והוא, מעשה החסידות, מבוגוש ממנו יותר מזולותו, מצפים ממנו ליותר. וזה כבור חילל את השם. וזה מאמר רוב בגבול או בגדר חילול השם. שואלת הגמרא, איך ידע מחילול השם? והמוראים היו מביאים דוגמה. אמר רב, קרון אנו דשגלנו בשרו ולא יוהבנו דמי לא אלתור. כלומר, אודום כמו הוא לא היה ראוי שיגח דובור עד שייתן הדומים תכף שהוא לא גח ולא יאחר, ואף על פי שהמעשה הזה מותר לכל בני אודום. לקנות בהקפה זה נורמה, ושאנשים צוברים חובות וגם חובות עבודים, לצערנו גם זאת נורמה, אבל לאדם כמו רב זה מכוער. כן, מרננים אחריו, אז אסור לו להיות חייב לאדם גם לא פרוטה. לא הבנתי.
אם זה נורמה שלא מבוקש מהרב יותר מזולתו,
לא, הכל תלוי ברמת הציפייה של הציבור. נדמה לי שביסודי התורה רבנו כותב שטובעים אותו כבר. דיינו, הוא יכול לקחת בהקפה, אבל ברגע שבעל המקולת כותב בבקשה לשלם חובות, באותו יום הוא צריך לשלם את החוב. כך נדמה לי. בואו נראה. יש דבורים אחרים שם בכלל חילול השם, הוא שיעשה אודום ג'ודול בתורו ומפורסום בחסידות, דבורים שהבריות מרננין אחרו בשבילון, ואף על פי שאינון עבירות, הרי זה מחלל את השם. כגון שלא גייח ואינו נותן דמי הלגוח לא אלתור, והוא שיש לו, ונמצאו המוחרים תובעין אותו והוא מגיפון. טוב מחר, טוב זה, ככה. אז חילול השם, למה שלא ישלם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכמו כן מאמר רבי יוחנן, קרון אנו, כן, איך ידע מחילול השם? קרון אנו, כל אחד ראה על עצמו, תראו איזה יופי זה, כל אחד כאילו ראה את עצמו מחויב, לא הצביע על חברו. דאזלנו 400 בלא תורו ובלא תפילין. מי שיראה אותו מסתלבט באמצע היום, זה חילול השם, הוא מצפה ממנו שישב וילמד ויהיה מוכתר בתפילין גם. עניון זה שהעוד המקומו הוא לא היה ראוי לו שיעשה זה. ובכל התלמוד נאמור, עוד המחושוב שאני... כן, ובהמשך שם רבנו כותב, נשלים רק את הדברים, אחרי זה שהוא לא משלם, אז או שירבה בשחוג, או באכילו ושתיו את הלעמי אורס ובנהן, או שאין דיבורו בנחת עם הבריות ואינו מגבילון בסבר פונים יופות אלו בעל גדודו וחעס וחי עושה בדבורים או אלה, הכל לפי ג'ודלו של החוכום צריך שידגדג על עצמו ויעשה לפני משורת הדין. זה בדיוק מה שאמרת דן, הכל לפי גודלו של חכם, לפי גודל הציפייה הוא חייב לעמוד בקריטריונים. כן, אז זה החלק הראשון של חילול השם, שזה ודאי לא עבירה. לא יודע אם זה עבירה שאדם רגע לא לומד תורה או בלא תפילין כל היום, אבל אם זה מה שמצפים ממנו, אז מבחינתו זה חילול השם. דיינו, זה ביטוי שחוזר על עצמו בהרבה מקומות בתלמוד. אדם חשוב, שונה, יש לו נורמות אחרות מאשר אדם רגיל. מה שמותר לאדם רגיל הוא אסור לו. זה אדם חשוב. אתה יודע מי זה רבי יוחנן? ואתה רואה אותו עכשיו יושב מתלוצץ רגל על רגל וכו', אנשים יראו את זה, יזדעזעו. שלא ייראה, שלא ייראה שהוא עוסק בדברים בטלים. יש, אם אני לא טועה, אז בישיבה פה יש תקנה של הרב טל, הוא אומר שבמניין של אחרי 7:30 אסור לתלמיד מהישיבה להתפלל. אם הוא לא קם, שיתפלל בבית. בבוקר, הם אומר, זה חילול השם, שרואים בחור ישיבה ב8 ו9 הולך מעדנות עם המגלת על הכתף למגוח ואחר כך עם הטלית, זהו, הוא אומר שיתפעל בבית ולא... כן, בגלל שלפעמים זה נראה לא טוב, כן. אני אומר, איפה? במקומות אחרים? במקומות אחרים? איפה? לא כאן? כן, אני יודע, זה מה שאני אומר, לכן רמזתי לזה, אמרתי, אתה רואה, אתה הולך עם מגבת, מעדנות, ותשע ועשר, עוד יסיר למיגוו וזה. לא, עכשיו, השבת ראיתי חידוש. אז עכשיו ראיתי חידוש, יש בעשר. השבת, השבת ראיתי, ואיך קראו לו מניין חסידי? זה חסידים ואנשי מעשה. אנחנו כבר הולכים הביתה, אם עוד לא יצא להצלל. טוב, הם אומרים שבעשר הקווים פנויים. כבר אפשר להעומס ירד. אבל טוב, שיהיו בריאים. מה נעשה? אבל באמת, זה באמת גובל בחילול השם, כאלה דברים. זה... טוב. בסדר, אשרי עם ישראל, אבל... בסדר. מי אמר שהוא לא דאג? לא, זה הכוונה, זה עבודת השם. אם הוא דואג לילדים שלו, זה עבודת השם. בלא תורה ולא תפילין, הכוונה היא ב... בקלות דעת כזאת, אני כאילו, מה שנקרא בתימנית פרח, הולך בטל, לא עושה כלום, רגל על רגל, אבל אם הוא עכשיו דואג לילדים שלו, רבי יוחנן מסתם אפילו עבד וכיוצא בזה, בסדר, זה, הוא עסוק בעבודת השם, עסוק במשהו, הוא לא הולך בטל. אולי, יכול להיות שזה גם מעט לשון גוזמה, אבל בסדר, רואים שהם יעמידו לעצמם נורמות מאוד גבוהות. והחלק השני שהיה אודום חוכום מתנהר. עכשיו אני מבין שמורי בחילול השם הכללי פחות או יותר הבין שהחלק השני הוא דומה או אפילו זהה כאן וכאן. והחלק השני נגדיר אותו כיחסי אנוש מקולקלים. שהיה אודום חוכום מתנהר עם בני אודום, הנהורו פחותו וחעורו במגוחו ובממקורו ובמסועו ובמתונו. אדם ניכר בכיסו. פתאום אתה מגיע, החכם הזה, זה וזה וזה, פתאום על שני גרוש, עשה עמך מלחמת העולם השלישית. אז זה חילול השם, כי יש ציפייה כזו גדולה, פתאום אתה כל כך מתאכזב, מגיע למשהו ככה כספי, פתאום פנים אחרות, פנים חדשות באו לכאן. עוד דבר אחר, הוא יגבל בני אדום בחעס וביזיון, ולא תהיה דעתו מעורבת עם הבריות, הוא סנוב כזה, ולא היה מתנהר עם בני אודום במידות יגורות והרונות של ויתור וללכת לקראת וכו'. הנה זה כבור חילל את השם. וכך אמרו עליה משולום בזמן שהאודום גורא ושונה. היינו תומד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואין הוא נושא ונותן באמונו. הן זה לא הן, לאו זה לא לאו. ואין, אתם יודעים מה ראיתי היום? זה משהו מדהים. הייתי היום בכביש 6, עמדנו. אז הפעילות של המשטרה שלא רחוק מכאן עמדנו, אז היה ברכב איזה עלון, הוצאתי אותו, קראתי מנתיים, לא תחדי נהיגה, הרכב בפארקינג. אז קראתי שם שהיה אצל החזון איש כל יום מנחה גדולה ב-12:30. פעם אחת לא התאסף מניין עד 12:45. תראו מה זה, היום אצל החזון איש, אם היו עושים מניין היום, היו 1,000 איש צובעים על הדלתות. זמנו, מי החזון איש? לפעמים היה קשה לאסוף מניין אצלו בבית למנחה גדולה, סתם ככה לימוד. אז ברבע לאחת, סוף כל סוף היה עשירי. אז היה שם גיסור, רב שמואל גריינמן, הוא ניגש לחזוני שאומר לו, אני קבעתי עם אדם אצלי בבית באחת, זימנתי אותו, את פגישה, באחת. עכשיו אם אני אתפלל, אני אחר. מה עושים? אז אומר לו חזוני שאני לא מבין מה השאלה. אז לא מתפללים עכשיו מנחה, אם קבעת איתו באחת, אתה מעלה על הדעת שלא להיות באחת, שיחכה לך היהודי וכסה בזה, תפילה, תפילה. פלוב שעה אחרת, לא יודע, עשו מניין מנחה קטנה, משהו כזה, אבל רואים איזה ישרות שקודם כל תהיה בן אדם. מילה שלך זה מילה, קבעת אחת, תייצב באחת, אז מה, בשביל תפילה מותח על האחר, הוא צריך לסבול בגלל שאתה מתפלל? חזוני שכאילו הוא גער בו על עצם השאלה, הוא אומר, לא בכלל מה השאלה. מאוד התפעלתי מהסיפור הזה. אתה צודק, אבל כנראה זה נובע מכך שבאמת הוא עם הרבה ידיעות, אבל לא עשה עבודה נפשית של תיקון המידות. כלומר, נכון, כן, זה רק זה, אני מבין שמה שאופיר אומר, שזה באמת מאוד צורם, איך ייתכן כזה דבר, נכון? כן.
יש פשוט שאדם הוא סנוב מטבעו.
אז הוא צריך שנות, אבל הוא צריך שנות את זה, נכון? מטבעו אף אחד לא נולד מושלם. יש אדם שהוא כעסן מטבעו.
יש כאלה שיגידו למה הוא טוב, יש כאלה שיגידו למה הוא חברותי מדי על זה.
אתה אומר מילא אדם טיפש שמתנהג לא נכון, זה אפשר להבין, אבל אדם חכם, כן. כן. אולי. יכול להיות, אולי זה גם גאווה. יכול להיות, כן. טוב. תראה, אני חושב שהשאלה של אופיר היא טובה, בגלל שאני לא חושב שמדובר פה בהתנהגות חד פעמית, אלא באופי, כלומר, או שהוא רב איתם על ענייני כספים, או שהוא כעסן והוא מבזה בני האדם באופן תדיר, כועס ומבזה, או שהוא סנוב כזה וכיוצא בזה, זו שאלה טובה, אבל כנראה שבאמת, אני חושב שיש מציאויות כאלה, שאנשים שאולי יודעים הרבה, אבל הם לא עברו תהליך נפשי של רבי ישראל סלנטר, שהקים את תנועת המוסר בדיוק בשביל הדברים הללו, הוא טען שנוח לו לאדם ללמוד את כל השס, מאשר לתקן מידה ממידות הנפש. כך הוא אומר, אם אדם כעסן שירגיד לעצמו לא לכעוס, או גאוותן שינהג בענווה, לשנות, לעבור שינוי פנימי, מהלך פנימי, זה יותר קשה מאשר לצבור ידע. אז כנראה שהוא יכול להיות, כן, זה קורה. יש כאלה מוטציות, כאילו לא זכה, נעפת לו סם המוות, ואז באמת זה הרבה יותר חורה. זה מין נזם זהב באף חזיר, התורה שלו. זה הופך להיות, זה דיספרופורציה כזו.
לא, היא מרחקת.
היא מרחקת. כן? 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 נכון?
אז הוא אפילו לא מבין את הפגמה הזו, זה הבעיה.
טוב, נכון.
הוא חושב שהוא בסדר.
זה בעיה.
הוא חושב שכולם
טיפשים. טוב. וכוח אומרו עליה משולום, בזמן שהאודם גורה ושונה, ואינו נושא ונותן באמונו, כן, הן זה לא הן, לאו זה לא לאו, מילה זה לא מילה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עולו, מה הן אומרות, אוי לו לפלוני של המתורה, אוי לו לרבו של עמדות תורה וכו'. ולולא פה, איך פעם קראתי בשם הרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא אומר, יש רב. מה הבריות יודעות מה הוא יודע, מה הוא לא יודע? הם לא יודעות וגם לא מעניין אותם. מעניין אותם שיגיד להם יפה שלום, שיהיה בן אדם. זה אצלם החשיבות של הזה. אז אם זה לא קיים, מה שווה כל התורה שהוא יודע? וכי זה מעניין אותם? בכלל. איך? כן. ולולא פוחדתי מנהו אריכות והייסיאו מכוון הדבורנו פה, הייתי מבאר לכו איך ראוי לו אודם חכום להתנער עם בני אודם, חבל שרבנו לא אריך, ואיך יאות שיהיו כל פעולותו וכל דבורו לבני אודם כולם, עד שישבחו כל מי שידבר או יתעורב עמו, כל מי שבא איתו במגע הוא שמח בו ואוהב אותו, ומה עניין נושא ונותן באמונו, מסעו ומתנו באמונה. זה אומר שהרבה פעמים אדם צריך להיות וטרן משלו, אפילו לא להיכנס לעימות. אדם שכבר הולך עם חברו לדין תורה, אז זה לגיטימי לחלוטין באדם רגיל, אבל חכם שנמצא בדין תורה, לפעמים זה כבר בעיה. עצם גם אם הוא צודק, כבר הסיטואציה היא בעייתית. ומה עניין דיבורו בנחת עם הבריות? הייתי מסביר, ואולם לא יספיק בזה אלו חיבור ג'ודול, ואושוב לעניין דבורי. אולי נקרא רק את ההלכה במשנה תורה שנכתב יותר מאוחר. אז ראינו, או שאין דיבורו בנחת עם הבריות ואינו מגבילון בסבר פונים יופות, אלו בעל גדותו וחעס וחי עושה בדבורים או אלו. בסדר, אולי נקרא, אבל רבנו הביא בהמשך את קידוש השם. הביא. וקידוש השם הוא הפך חילול השם. יש לנו עוד כמה דקות. וזה שהו אודום כשיעשה מסוו מן המסוות ולא יעורב עמו כוונו מן הכוונות, אלו מסוות השם ועבוד אותו לבד, הנה הוא גידש השם, ואם עושו בגוהול גידש השם בו רבים. אז זה קידוש השם כנגד, היה לנו הרי ארבעה, בהמון אחת שתיים וביחיד אחת שתיים. אז כמו שאמרנו, זה שחילול השם זה אדם שחוטא בלא שום מוטיבציה, אלא להכעיס. אז כותב רבנו, וכן כל הפורש מעברו, או עושו מסוו, לא מפני דובר בעולם, לא פחד ולא יראו, לא פחד מבשר ודם כמובן, ולא לבגש כובד, שיכתבו עליו בעיתון, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כי מניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת ריבו, יוסף לא ידע שזה יהיה כתוב פרשת וישב, הוא חשב שזה יישאר בינו לבינה, והוא לא יפסיד שום דבר, הרי זה מגדש את השם, אז זה קידוש השם, זה כזה דבר שחוץ מ... את האלוהים אני אראה, הוא לא ידע שיכתבו עליו, הוא להפך, הוא ידע שהיא עלולה להעניש אותו אם הוא יסרב, בדיוק הפוך, אבל ברור שהוא לא יענש מעצם המעשה וכיוצא בזה, אבל היות והשם אמר, אין לך קידוש השם גדול מזה. וכמו כן, אם נשמעו ממנו שמועות טובות, קידש את השם, שזה כנגד החלק השני שבקידוש השם הכללי. עכשיו פה בקידוש השם הפרטי רבנו הפך את היוצרות, הקדים את ארבע לפני שלוש, וכן אם יתנאי רחוכו מן הור יופה ביחסי אנוש, הנה גידש את השם כמו שאומרו בזמן שאודום, מסעו ומתונו בנחת וכו', עד ויומר לי עבדי אותו ישראל אשר בכו עד פאור, הקדוש ברוך הוא מתפאר בכזה עבד. ולגבי שלוש, שזו התנהגות שלא הולמת, לא ביחסי אנוש, אלא ארבע עמות ולא תורה ולא תפילין, לא משלם במקולת וכו'. וכמו כן, אודום ג'ודול קשה ימנע עצמו מעניונים מכוערים אצל בני אודום, ואף על פי שאינו בעינו מכוערים, ודאי זה גידש את השם, שנה אמור ולזוץ שפותיים, הרחק ממקו. נקרא את זה רק בהלכה לגבי קידוש השם. וכן אם דגדג החוכם על עצמו, והיו דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורב אף עם מוהן. כוונה, הוא לא מתנשא. הוא מגבילון בסבר פונים יופות. ונעלוב מהן ואינו עולבון. מכבד לוהן ואפילו למגילין לו. ונוסה ונותן באמונו. ולא ירבה באריחות עמי האורס וישיב אותון. דיינו, דעתו צריכה להיות מעורבת עמהם, אבל לא צריך לשבת איתם. ולאכול אבטיח ולשתות אוזו או משהו כזה, הוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אחרת הוא מזדלזל בעיניהם. ולא ירואה תומיד אלו עוסק בתורו, תורי דן איך הוא עשה את ארבע עמות, רבנו כותב, ולא ירואה תומיד אלו עוסק בתורו, עודוף בסיסית מוכתור בתפילין.
זה שוב בפרס, יכול לתמוקה, בבית
יכול לתמוקה. מה יכול? כן, אבל זה לא הצגה, הדבר הזה הוא לא הצגה, אלא זה דבר אמיתי, תבין, זה לא, חוץ לזה שההצגה סופה להתגלות, אבל מעבר לזה, הוא לא עושה, זה לא פה עניין של יועץ תדמית שמראה לו איך לעשות הצגות, אלא זה הוא באמת, לכן הוא לעולם לא נראה כך. הוא עושה בכל מעשה ולפני משורת הדין, והוא שלא יתרחג הרבה ולא ישתומם. דיינו, אומר רבנו, הוא צריך להיזהר שלא להגיע לאיזה קיצוניות שכבר אין הדעת סובלתה, גם בפרישות וכו'. עד שימוס הוא הכל מגל לסין אותו ואוהבין אותו ומתאווים למעשו, הרי זה גידש את השם, ועולו וכתוב אומר ויאמר לי עבדי אותו, ישראל אשר בכו עד פור. אז אולי רק נסיים ככה, נעיף איזה מבט על ההערה שאופיר העיר, שמור יוסף הבין שיש פה באמת חלק פרטי וחלק כללי. והחלק הראשון בכללי זה היה מי שעובר עבירה ללא שום מוטיבציה של הנאה, אלא להכעיס. לעומת החלק הראשון בפרטי, שזה היה התנהגות שאינה הולמת את אותו אדם לפי מדרגתו. ואילו החלק השני זה שהבריות מרננים אחריו בדברים שהם לא איסור גמור. אז מה ההבדל בין הכללי והפרטי? השאלה היא ברמת הציפייה. ברמת הציפייה שבפרטי היא הרבה יותר גבוהה מאשר בכללי. ואילו הרב שילת, אולי נקרא את דבריו בפנים, אני קורא בעמוד ממחת. כן, לכאורה לא מובן מה בינו לבין החלק השני מן החלק הפרטי, שחילול השם בו הוא דווקא בחכם. אז לפי מורי יוסף עניתי, אין הבדל, זה אותו דבר, רק שאלה למה מצפים, איפה זה כבר מעשים שלא הולמים, ונראה שכאן מדובר בשמועות על מעשים מגונים מאוד, כלומר על עבירות ממש, ואף על פי שבאמת לא עבר, והשמועות לא היו צודקות, מכל מקום מועיל ולא נזהר במעשה ונתן פתחון פה לשמועות כאלה, הרי זה חילול, הרי זה חילל את השם, וזה אמור בכל אדם. ובחכם אין המדובר על חשדות ושמועות, אלא על התנהגות גלויה שאינה נאה לשכמותו. טוב, אחר כך אומר שהרמב״ם כנראה חזר בו במשנה תורה, אבל ככה הוא מבאר את הדברים. כל אחד מישראל צריך להיזהר, והייתם נקיים מהשם ומישראל, שלא לתת פתחון פה שיגידו עליו דברים למרות שהוא לא עשה אותם. איך? אז עניתי לך, קודם כל אי אפשר לעשות הצגות כמו שיש כזה אמריקאים אומרים, אתה יכול לרמות חלק מהאנשים חלק כל הזמן, או את כל האנשים חלק מהזמן, אתה לא יכול לרמות את כל האנשים כל הזמן.
כלומר, לא, המשפחה אצל המשפחה מצפה ממנו להתנהג כמו רב, הוא על עצמו חושב ויודע שהוא לא רב, אז זה מה שמצפה ממנו המשפחה. כלומר, התנהג בכוונה לא כמו רב, לפעמים של החברה, הם שונות
מהמעמד. לא, מה שהתכוונתי להגיד, שלא יעשה הצגות, הכוונה היא שגם בחדרי חדרים הוא יתנהג כמו בחוץ. שהוא לא ירשה לעצמו, כאילו עכשיו רואים שסגר את הדלת, עכשיו הוא מרשה לעצמו להתפרק לגמרי. לא, אלא תוכו ובראש שווים. זה שהוא מתנהג התנהגות שהיא לכאורה יותר ממנו, זה לא נורא, כי זה יהפוך אותו גם לכזה. הנה סיפור על הרב קוק, שפעם רב אריה לוין ראה אותו קורא איזה מכתב שהוא קיבל, היה שם שלוש שורות של תארים. אז הוא רואה את הרב קוק מסתכל מעיין, אז הוא אומר לו, מה אתה נהנה? מה אתה עושה? מה אתה מסתכל שאתה הגאון, הצדיק? אז הוא אומר, שאנשים כותבים לי, הגאון, הצדיק וזה, אני לוקח מוסר לעצמי, איפה אני ואיפה זה, אני חייב להגיע לזה. כאילו זה מין כזה, אני צריך לדאוג שזה יקרה. אז זה עוד בסדר. אני רק מתכוון שלא יהיה מצב שאדם, כמו שתמיד, ששמעתי לכם את זה פעם, שפעם בטעות אמרו שהיה מבט בטלוויזיה, אז בטעות המצלמות תפסו אותם מהצד, שרו אותו למעלה מחויית עם חליפה ועניבה, למטה עם ברמודה וכפכפים, למה? כי זה רואים וזה לא רואים. אז זה חס וחלילה שאדם יהיה ככה רמוי, אלא שיהיה באמת בנורמה גבוהה בכל ה... פעם אמר לי בן של רב, למה הרבה פעמים ילדים של רבנים יוצאים בעייתים? הוא אומר, כי גם עצמו היה בן של רב. הוא אומר, כי אנחנו רואים את אבא עם פיג'אמה, אחרים רואים אותו בכנסת. אז זה חוכמה גדולה, שגם בפיג'אמה להתנהג כמו בחליפה, זה חוכמה גדולה, זה לא פשוט.
זה חוכמה קורה, ואני משל, כי לפעמים מעבידים אותם בפינה, וצפים מהם בפרו שמולה עדיין לא.
בסדר, אז גם החברה צריכה לדעת לעשות תיאום ציפיות, אבל את החכם זה מחייב.